ואתגרי התקופה עם הרב מרדכי נויגרשל.
למי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו בתוכנית מעין זו שביום שלישי, אבל מיוחדת לימים האלה, במקומה של התוכנית ביום שלישי, ושאלות במחשבה, בהשקפה, וכרגיל, לא דברים אחרים. אנחנו היינו באמצע תשובה על שאלה, מספר הטלפון שלנו קודם נגיד 03-593-93, והיינו בתשובה על שאלה לגבי מדוע יש אנשים שקונים עולמם בשעה אחת ואחרים ידונו אותם על כל דבר ודבר. אז אמרנו, הקדוש ברוך הוא יודע לבחור את הנשמות שלו שמתאימות לכל דבר ודבר, ובדיוק אותו דבר כמו שאלעזר בן דורדאיה ברגע אחד קנה את עולמו, ואחרים צריכים לעבוד חיים שלמים, כל אחד לפי התפקיד שלו, לפי החלק שלו בחטא אדם הראשון, לפי המקום שלו בשבירת הכלים בבריאת הרע בעולם. כל השאלות הללו מטפלים בספר איוב, בנאומו של אליהו בן מרחל אבוזי ובנאומו של הקדוש ברוך הוא איוב, והדברים לא נולדו בנקודה זו דווקא של אותם אלה שמקשטים את בגדו של מלך. ערב טוב.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום, שלום.
ניסים, רציתי בבקשה לשאול את השאלה שלי, ואחר כך פשוט לנתק, כי אני במקום שאין לי כל כך קליטה, ואני אשמע את התשובה שלך ברדיו, אז אני אודה לך מראש. אז השאלה שלי...
בכבוד גדול, כן.
שאלה שלי היא לגבי... בנושא של אמונה, ביטחון ובחירה חופשית. הרבה פעמים... תומים בפרט בזמן האחרון, כל המהלכים שקורים מאז המלחמה שאנחנו נמצאים בה, ובפרט עם אומות העולם, כל העניין גם של נשיא ארצות הברית והיחס שלהם אלינו. אז שמענו הרבה מרבנים וגם ממרצים שמצד אחד הם כאילו שמחים שכאילו הכל בהשגחה, שהכל בידי שמיים, וזה כביכול, הם מכנים את זה בשמות, וזה יותר אצלי ואצל חברים שלנו מבוכה, כשהם אומרים שזה כאילו הכל לטובה ומבורא עולם, ושהכל זה מרצים ורבנים בחלק ומכנים את זה תיאטרון, הכל זה תיאטרון או קרקס או כל מיני כאלה. זה יוצר קצת מבוכה, כנראה שלא מבין, אני ביניהם, שלא מבין מה, איפה, אז אם זה ככה, אז איפה, איפה הבשורה החופשית, גם כתוב בתורה, זה בתורה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הטוב ואת הרע, ומצווה עליהם לבחור בטוב, מצד אחד, ומצד שני, הכל תפוי והרשות נתונה, אז אם כביכול, אז מה, אז לגויים גם אין... חופש בחירה.
טוב, אני מאוד שמח שלא אמרת שם של אף רב מאלה שאמרו את הדברים הללו, אבל אני לא, אני מדבר בעדינות, אני גם בכלל אלה שלא מבינים על מה הם מדברים. אני יונק את ההשקפה שלי מרבותיי ומהמקורות ולא מאינטואיציות. וצריך להבין דבר אחד, אין מקום לדבר על דברים כשאנחנו נמצאים בדרגה אחת והדברים הם בדרגה אחרת לגמרי, במיוחד שרוב אלה שמדברים לא מבינים בכלל את הדרגה האחרת לגמרי. רב צודק הכהן אומר, בין היחס לשאלה של בחירה לעומת ידיעת הקדוש ברוך הוא, שבמקום שיש ידיעה אין בחירה, במקום שיש בחירה אין ידיעה, ואנחנו, הקדוש ברוך הוא רצה שנפעל פה בעולם לפי ההנהגות המתגלות בעולם, וזה קיצוני יותר מזה. כתוב שהנביאים הראשונים, ירמיהו ודניאל, הפסיקו לומר הגיבור והנורא בתפילת 18. ירמיהו אמר, גויים מרקדים בחלו, היינו אותיו, לא יראים ממנו. ודניאל אמר, עם ישראל יוצא לגלות, והיה גבורותיו, עד שבאו אנשי כנסת הגדולה, ואמרו, הם גבורותיו, הם נורותיו, ששומע חרפתו ושותק, ששופר חמתו על עצים ואבנים. לא הייתה מחלוקת. מוסכם על כולם שאנחנו לא משבחים את הקדוש ברוך הוא בהנהגות שאינן מתגלות. אנשי כנסת הגדולה פשוט גילו את ההנהגה הזאת. ואם לא מתגלית מידת, מידת גבורתו ומידת נוראותו, אז לא, אז לא מדברים עליה, כי זה לא מתגלה. אנחנו מדברים על ההנהגות המתגלות. ההנהגות המתגלות הן ההנהגות שעל פיהם אנחנו חיים. זה שאנחנו יודעים שיש בחינות גבוהות יותר, זה בשביל לדעת את זה, ללמוד תורה, להאמין בזה, להכיר בזה, אבל אנחנו חיים ביום יום לפי ההנהגות המתגלות. ואני לא מבין מה זה תיאטרון. הם מתכוונים לשייקספיר? שייקספיר אמר את זה. כל העולם במה וכל האנשים שחקנים. זה הביטוי שנלקח משייקספיר, לא מחזל. שכל המציאות הזאת היא תיאטרון. וזה גם נכון במידה מסוימת, אבל אנחנו לא חיים על פי זה. לא שמעתי אף אחד שלא הולך לקנות לחם בחנות, בגלל זה ממילא הכל תיאטרון. אנחנו נמצאים במציאות שבה אנחנו צריכים לפעול להשתדלותנו, להשתדלות לקיומנו, לפרנסתנו, לרפואתנו. כשצריך ללכת לרופא, הולכים לרופא. כשצריך לעבור ניתוח, עוברים ניתוח. יש אנשים שהם בדרגת רבי שמעון בר יוחאי, שיושבים במערה ומפקירים את עצמם לגמרי, והקדוש הוא דואג להם לעץ חרובים. גם הוא לא דאג להם לעץ תפוזים. הוא דאג להם למינימום נדרש, אבל בזאת ייבחן. הם לא היו זקוקים ליותר מזה, כי באמת הם לא היו בשתי רגליים בעולם הזה. אבל אנחנו אנשים רגילים. אנשים רגילים, עכשיו, כשבאים ואומרים, כל מי דוד רחמנה תו, זאת התיימרות מאוד גדולה שאדם יחשוב שהוא בדרגת רבי עקיבא, או בדרגת רבו של רבי עקיבא, נחום יש גם זו. הרי אם זאת הייתה דרגה כל כך פשוטה שכל אחד יכול להתיימר שהוא באמת נמצא שם, אז למה כל כך משבחים את רבי עקיבא בדרגה הזאת? אז ודאי שאנחנו יודעים שכל מי דוד רחמנה תו, אבל מה שיותר מתאים לנו זה הסיפור על רב לוי יצחק ברדיצ'ב, שמספרים עליו שפעם אחת התהפכה העגלה, והסוס מת. והעגלון הלך לעיר להביא אנשים וסוסים, להפוך את העגלה ולהמשיך בדרך. בינתיים רב לוי יצחק ברדיצ'ב שוכב עם הפנים בתוך הבוץ, והעגלה עליו, הוא לא יכול לזוז. אמר רב לוי יצחק ברדיצ'ב, רבונו של עולם, אני יודע שעשית את זה כדי שאני אחזור בתשובה. ואני אחזור בתשובה, אבל לא פה. קודם תוציא אותי מפה. זה מה שאמרנו גם לגבי ברכת רפאינו, גם בשבוע שעבר וגם בשבוע וזה פעם שנייה השבוע. שבברכת רפאינו אמנם המדרגה האידיאלית זה לכוון על צער השכינה, אבל אנחנו, אותנו, מעסיק הצער שלנו גם כן. ולכן שם אנחנו צריכים להימצא. ולכן, מה זה נקרא הכל טוב? ודאי כל מי דוד רחמנה תו. אז למה לא מברכים כשאדם נפטר ברוך הטוב המיטיב? לעתיד לבוא, כשם שמברכים על הטובה, יברכו על הרעה, אבל לא, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אבל עכשיו, לא מברכים על הטובה כמו על הרעה, מברכים ברוך דיין האמת על הרעה, וברוך הטובה מיטיב על הטובה. אם הכל טוב, למה לא שלא ברוך הטובה מיטיב כשנפטר קרוב שלו? כי אנחנו לא נמצאים שם ולא אמורים להיות שם במציאות היומיומית שלנו.
יופי, תודה רבה, תודה רבה, קרן עקבות, תודה רבה.
תודה רבה, אני מקווה שעשינו קצת סדר. תודה רבה, ואני רואה שנשארת עד הסוף, אז אפשר להגיד לך גם לילה טוב.
תודה, כל טוב. ערב טוב הרב, קודם כל תודה רבה על כל השיחות שאנחנו שומעים מהרב, זה מחזק מאוד. יש לי שאלה, בפרשה האחרונה של פרשת גדושים למדנו, דבר על כל הדת בני ישראל, מלמד שנאמרה פרשה זו בהקל, בני שרוב גופי תורה תלויים בה. ראיתי שהמפרשים מסבירים את רשי שיש מצוות שבני ישראל לא היו חייבים להשתתף לא כבשר פרשיות אשר היו מעטים שנשארו בעוליהם מתוך שהם סומכים שישמעו אחר כך מפי אחרים. אני רוצה לדעת מה נאמר בקבלת התורה, ביום קבלת התורה. הרי אנחנו יודעים בפרשת משפטים נאמר ואלה המשפטים כל מקום שנאמר אלה ואלה פסל את הראשונים ואלה מוסיף על הראשונים, מה הראשונים מסיני אפילו מסיני, כך רשי מסביר בפרשת משפטים. ורשי גם מסביר בפרשת קיציסה, רשי מביא את הגמרא במסכת עירובין בדף נ"ד כיצד סדר משנה, משה היה לומד מפי הגבורה. אני רוצה לדעת איך הסדר, אם נאמר הכל בסיני.
יש קצת, לפי הבנתי יש קצת ערבוב בתפיסה שאתה פרסת פה.
למה?
במעמד הר סיני, אני מיד אחזור להסביר את המשפט הזה בסוף הדברים שלי. במעמד הר סיני הם שמעו 10 הדיברות. זאת אומרת, 2 דיברות שמעו ישירות, 8 דיברות ראו שהקדוש אומר למשה רבינו, או כל 10 שמעו 2 דעות. בסוף 120 יום הם קיבלו את 10 הדיברות כתובים באצבע האלוקים על לוחות שפסל משה רבינו, לוחות שניים. מכאן ואילך במשך 40 שנה, כל התורה, גם פרשת משפטים, נלמדה ופרשיות פרשיות, ויש שתי דעות בגמרא אם היא נכתבה מגילות מגילות או נכתבה כולה בשנת 40. עכשיו השאלה נשאלת היא כזאת, האם, הרי כל יסוד האמונה שלנו זה שהיו 2.5 מיליון אנשים שבדרגת נבואה מאוד גבוהה במעמד הר סיני, לעומת הדתות האחרות שבא אדם וסיפר שהייתה לו התגלות וצריך להאמין לו אמונה עיוורת. אבל גם אצלנו כל שאר התורה שבכתב והתורה שבעל פה נמסרה על ידי משה רבינו, שנכנס לו אל מועד שמע ומסר. התשובה היא שבמעמד הר סיני היה עוד דבר מאוד מרכזי, וזה הדבר אולי החשוב ביותר. הסמכה של משה רבינו. שנאמר, הנה אנוכי בא אליך באה וענן, בעבור ישמם מדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. ואל תגידו לי, הרי מאיפה אנחנו יודעים את זה, הרי זה פסוק בתורה עצמה, ואיך אני מביא ראיה מן התורה לתורה. זה לא שאלה, כי הפסוק הזה ניתן לעם שיכול היה לאשר או להכחיש את זה. אם לא היה במעמד הר סיני כדי להסמיך את משה רבינו, אי אפשר היה לתת להם את הפסוק הזה. מה כולל את ההסמכה הזאת? שהקדוש הוא נותן למשה רבינו צ'ק בלנקו, שכל מה שהוא יכתוב, וכל מה שהוא יגיד בשם השם, הקדוש הוא סומך את ידו עליו מיד בהתחלה. אז אחד משני הדברים, או שבזה נתלה ממשה רבינו הבחירה לזייף ולהמציא, או שלא נתלה ממנו הבחירה, אבל אם חלילה הוא יבחר בלזייף ולהמציא, כמו שקורח טען, הקדוש הוא אמור להתגלות עוד פעם ולהגיד, הוא יותר לא נאמן עליי. לא רק שזה לא קרה, אלא קרה ההפך בפרשת נוח, שהקדוש הוא לפנים משורת הדין התגלה ואמר שמשה אמת ותורתו אמת, עד שהם צועקים מלמטה, משה אמת ותורתו אמת, כלומר אותה תורה שהוא לימד את העם, וממילא כל מה שנאמר על ידי משה בהמשך, יש לזה את כל העוצמה של האוכה של מעמד הר סיני. עכשיו, מה זה נקרא, מה אלה מסיני, מה אף הראשונות מסיני? או מה שכתוב, זאת חוקת התורה, למה נשמחה פרשת שמיטה למעמד הר סיני? לא זאת חוקת התורה, אלא בהר סיני, כשמדובר על פרשת שמיטה, אלא כמו שזה מסיני, ככה כל מסיני, כמו ששמיטה פרטות. העניין הוא שמה שמשה רבינו קיבל, השורש של הכל זה מסיני, כך לומד מהר"ל. יש זה שתי דעות. נגיד את מהר"ל שזאת הדעה הפשוטה לפי הבנתי, ואחר כך נגיד גם את הדעה השנייה שהיא לא משנה מבחינת האמונה את הדברים באופן עקרוני. הרי יש גמרא במסכת מנחות, שמשה רבינו עלה למרום, מנחות חפתת, כבר ציטטתי חלק ממנה בתחילת התוכנית. משה רבינו עלה למרום ושמע את רבי עקיבא דורש דרשות והוא לא הבין. חלשה דעתו. עד שבסוף הוא שמע שמשה רבינו אומר הלכה למשה מסיני, ונחה דעתו. ואני הייתי מגיב הפוך. אם לא הייתי מבין, לא הייתה נחלשת דעתי, מה אני חייב להבין את הכל? אבל אם היו אומרים הלכה למשה מסיני, אז הייתה נחלשת דעתי, כי הייתי אומר, מה, אני נמצא עכשיו בסיני, והוא אומר הלכה למשה מסיני, ואני לא יודע? התשובה היא כזאת. שורש כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, ניתן למשה מסיני. לא רואים מיד בשורש את כל הפירות שעתידים לצאת בעוד 200 שנה. בשביל זה צריך זמן, בשביל זה צריך התפתחות, בשביל זה צריך זיבול, בשביל זה צריך דישון, בשביל זה צריך השקיה וטיפול וגיזום. בשביל זה צריך את שכלם של חכמים, שיבואו ויעבירו ויפתחו ויראו את מה שנמצא בשורש. רק אחרי שזה מתגלה, אז רואים שזה הלכה למשה מסיני. כשמשה רבינו לא הבין את רבי עקיבא, אז חלשה דעתו, הוא חשב אולי תהיה תורה חדשה חלילה, ואין לה דבר סוף, כל אחד ימציא תורה חדשה. ברגע שהוא שמע שזה הלכה למשה מסיני, אז הוא נרגע, הכל ניתן מסיני. עכשיו, הדברים האלה נפלאים, ואני נותן לזה המחשה על ידי תקנות משה רבינו. הרי יש לנו, הרי כל התורה שבעל פה, הוא עברה בעל פה על ידי משה רבינו. ואף על פי כן, לדורי דורות נשמר של נניח איסור בישול בשר בחלב, איסור אכילת בשר בחלב, סליחה, איסור הנאה מבשר בחלב, שזה לא כתוב. זה משה רבינו לימד אותנו שאחד איסור אכילה, אחד איסור הנאה, אחד איסור בישול. זה דאורייתא, ואילו קריאת התורה בשבת, זה תקנת משה רבינו מדרבנן. כל כך קל היה לערבב את זה. הרי זאת, מפי אותו אדם זה יצא. אבל הוא ידע להגיד, והם ידעו לשמר את זה לדורי דורות, שזה תקנת משה רבינו, וזה ניתן למשה מסיני.
זאת אומרת, אומרת, אז אם הבנתי נכון, במתן תורה רק 10 הדיברות נאמרו, ואחרי זה במשך 40 שנה הכל ניתן לפי...
נכון, שכחתי, ולמשה רבינו בהר סיני, כשמשה רבינו היה 40 ועוד 40 ועוד 40 יום בהר סיני, ניתנו לו כל שאר התורה, וכאן יש שתי דעות, יש כאלה שאומרים שניתנו לו כפשוטם בפירוט כל שאר התורה, אבל הוא לא לימד את זה, את העם, אלא כל דבר בזמנו, והמהר"ל אומר שהשורש ניתן לו אז.
תודה רבה,
תזכו
למצוות, ממש דרתם לנו את העניינים,
יש כוח. ברוכים תהיו. ערב טוב.
כן, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום, שמי דוד מירושלים. רוצים להודות לרם ראשית על כל התוכניות. כבר שנים, ברוך השם, שאני זוכה לצעוד לכולל, אז אני שומע שיעורים של הרב, ברוך השם, זה מאוד עוזר.
ברוכים תהיה.
השאלה שלי, יש לי שתי שאלות. הרבה מהמצוות שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, ואנחנו יודעים שהמצוות ממש תרומיות וגדולות, אבל לאחר שקצת מעיינים והרבה הרבה יוצא לקרוא בזוהר עם הפירוש של המתוק מדבש, רואים שאלה מצוות שהן בגדר סור מרע כזה, שהן באות, כדי לאפשר מצב מסוים. ניקח לדוגמה סירה לעזאזל. כתוב בזוהר שהוא בא פשוט, כשהסיטרא אחרא לא יפריע באותו מעמד גדול. עגלה ערופה, זה בא להשקיט איזה כוחות מסוימים. נזיר שמביא קורבן, כתוב הרבנו בחיי שזה בא להשקיט כל מיני כוחות שלא יקטרגו עליו. יוצא מפה שהרבה הרבה מצוות שאנחנו עושים, זה בעצם לא עולה לשם מתברך בעצמו. אומנם, אתה יכול להגיד ממה נפשך. בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אנחנו עושים, וזה נכון, אבל זה מצוות שהן באות פשוט, זו הבעיה, זו התהייה שיש לי, שהם באות כזה בגדר של סור מרע, לא ממש...
אתה אמרת את הדברים, אבל במוזיקה לא נכונה. צריך להגיד את זה במוזיקה אחרת. והכוונה היא כזאת. אתה מדבר על טעמי המצוות, בחלק הראשון של דבריך. בחלק השני של דבריך, שאמרת כמעט בהבלעה, דיברת על הסיבות למצוות. הסיבה שאנחנו מביאים שעיר לעזאזל, עגלה ערופה, קורבנות נזיר, כל מה שלא יהיה, עיקה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, ואנחנו עושים את רצונו, וזאת הסיבה. עכשיו, טעמי המצוות זה עניינים שלו, לא עניין, במקרה הזה, במקרה האלה זה עניינים שלו, לא עניינים שלנו. והרמב"ן מביא דוגמה למקודשת מדין ערב. אישה אומרת לבעלה לעתיד, תן מנה לפלוני ואקדש אני לך, מקודשת. למה? כי אמנם הפלוני קיבל את המנה, אבל החתן לא נתן לפלוני את המנה כי הוא רצה לתת לו את המנה. זה לא מעניין אותו שאשתו רוצה לתת, פשוט עשה קיצור דרך. זה כמו שרבי לחיים מייזל בא פעם להשיר בלודג' ודיבר על איבו שיש פה איזה היהודי עני שמחתן את ביתו, צריך 10,000 זלוטי, זה הרבה כסף. השיר כתב צ'ק ונתן לו, אומר לה, אמר רב בא אליי, אני הייתי, הרב היה קורא לי, הוא אומר, לא, אני צריך אותך, אני בא אליך. לפני שרבי לחיים יצא, הוא אומר, אולי תעשה לי טובה, תעשה לי קיצור דרך, על ידך גר אותו, אני, תעביר לו את זה, תחסוך לי את הדרך. הוא אומר לו, בסדר, בשמחה, למי? הוא אומר, תן את זה לאחיך. כן? אז פשוט, אני עשיתי לאישה קיצור דרך, אני רציתי לתת לה את המנה, ושהיא תתקדש לי, אבל היא ביקשה ממני, תעשה לי טובה, תעביר לו את זה, הרי אני הייתי מעבירה לו את זה. אותו דבר גם פה, הקדוש אומר, תעשה טובה, תן לו, זה החשבונות בין הקדוש ברוך הוא לסטן, זה החשבונות בין הקדוש ברוך הוא למציאות שהוא ברא בעולם, זה לא עסק שלי, אני מקיים את המצוות. אם מברכים על להביא שעיר לעזאזל, אז מברכים אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להשליך את השעיר לעזאזל. אם מברכים על קורבן נזיר, אם מברכים על כל הדברים הללו, אז מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. הטעמים? הטעמים לא נוגעים אליי. יש הרבה מאוד טעמים למצוות. זה בשביל ללמוד. זו לא הסיבה שבגללה אני מקיים את המצווה. זה חלק מלימוד תורה שאני מגלה טעמים במצוות. ויש עוד הרבה טעמים לכל מצווה ומצווה.
כן, נכון, חזק וברוך, אבל עם זאת, לדוגמה כתוב על תפילה, שכמובן זה מושגים שהם נשגבים מאוד, אבל כתוב בתפילה שהתפילה עולה והיא הופכת להיות כביכול יעלום בכתר של חי העולמים. וזה מצווה שהיא ממש עולה, ממש לרום השמיים, ועם זאת...
אנחנו מתבלבלים. אנחנו מתבלבלים, זה מה שאמרו על הגאון מווילנה. אנחנו לוקחים כל מיני רעיונות, ועושים הם, שמים אותם בראש שמחתנו, וזה טעות. זה מה שאמרו על הגאון מווילנה, שאחרי שהוא למד את כל כתבי הארי והכל, הוא התפלל בפשטות. הנושא של לשים בכתר או לא לשים בכתר, קשור לאותו מדרש שמשל למלך שהיה לו פרדס, והוא לא גילה איזה עצים חשובים ואיזה לא, כי הוא רצה שיתפלו בכל העצים. כי אם הוא היה מגלה איזה עצים חשובים, היו מטפלים רק בעצים החשובים, והפרדס כולו היה נראה לא יפה. ואחרי שהוא לא גילה, כולם מקבלים את אותו שכר. כי הם עשו את זה בגלל שהמלך ציווה, וכך אנחנו מקיים את המצוות. זה בכלל, כל הדברים הללו הם אינם קשורים בכלל, לא לקיום המצוות שלנו ולא לשכר שלנו על קיום המצוות.
כן, אני מבין. כן, יש עוד הרבה. השאלה השנייה שלי, ברשות הרב, ידוע שיש את הסגולה של רבי חמי וולוז'ין לגבי שאם בן אדם מאמין שאין שום כוח אחר שיכול לפגוע בו, ורק הקדוש ברוך הוא הכוח היחיד בעולם, אז באמת שום כוח לא יפגע בו. השאלה שלי, שאם הקדוש ברוך הוא, אותו בן אדם, הוא בעל חטאים, או שהוא עשה בון מסוים, והוחלט, הקדוש ברוך הוא הניש, החליט להניש אותו, עדיין הסגולה הזאת תפעל?
שאלה טובה, אבל במקרה הזה אני לא יודע אם זה נקרא רע מה שהולך לקרות לו, אבל אתה יכול להגיד את זה גם על כל דבר. יכול להיות שכן. אם נצרף לרב חיים וולוז'ין את מה שאומרים בשם הגאון מווילנה, מה שכתוב בגמרא, שגנב פומה דמחתרת הרחמנא קריא, שהגנב על פי המחתרת שהוא חטא מתפלל לקדוש ברוך הוא, בשם הגאון אומרים שעם מידת הביטחון אפשר גם כן לבכוע לפרוץ את הכספת, אם הגנב באמת יהיה לו ביטחון. אפילו שזה רב, אפילו שזה עבירה. אז יכול להיות שרב חיים וולוז'ין מתכוון גם לזה, אבל צריך לסייג את מה שרב חיים וולוז'ין אמר בשתי הסתייגויות. א', הרי מי שיראה לא רק את הסגולה, אלא את כל הקטעים שמלווים אותה שם בשער ג' בנפש החיים, יראה שרב חיים וולוז'ין בא להגיד בעיקר שאי אפשר לחיות במחשבה הזאת כל הזמן, כי זה יסתור את כל עבודת השם, אלא רק לעתים נדירות כשצריך באמת להשתמש בסגולה נגד כל מיני דברים רעים, כמו שמספרים על בריסקרוב שנסע אחרי תחילת מלחמת העולם השנייה ברכבת, וכל הזמן הרהר בסגולה הזאת ועבר בשלום עד וילנה. יש הרבה עדויות על הסגולה הזאת, גם מרב חיים יש עדויות על הסגולה הזאת, וגם יש גם מעניינים שקרו בימינו עם הסגולה הזאת שאפשר לספר אותם ולספר אותם, אבל בתנאי שזה דבר יוצא דופן. דבר שני, לא מדובר באדם שמדקלים לעצמו בראש את הסגולה. זה לא הסגולה. אדם שיגיד אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, ויגיד איזה מנגינה או בלי מנגינה, זה כמו אותו אחד שחסיד ברסלב שעלה בגבעת הישיבה בבני ברק וצעק עם פנים אפורות ועם עצב העולם על הפנים שלו וצעק בשמחת תומית, בשמחת תומית. כן? בדיוק כמו שבשמחת תומית זה לא סיסמה, כך גם אין עוד מלבדו לא יכול להיות סיסמה. אדם צריך להיות שם, להיות באמת מסוגל באותו רגע, וזה קשה מאוד. ולכן כמעט ולא צריך להגיד שהוא לא יחיה כך תמיד, כי מעטים אלה שמסוגלים באמת להשתמש בסגולה, וגם הם צריכים הרבה מאוד ריכוז של כל כוחות הנפש כדי להגיע לזה.
אני רוצה לומר ברשות הרב שני דברים שמאוד הזדהיתי איתם בשאלות שעלו. שאלה אחת לגבי אברך ששאל שהוא מאוד משקיע בכולל, ולעומת זאת יש אנשים שנספים, וכמו שהוא תיאר, שאין להם שכר, או שאין להם כל כך מצוות, אז אני פשוט מזהה אותו, כי אנחנו גם מבריחים, ואני רוצה פשוט לומר שיש המון המון מאמרי חז"ל, ובתיקוני הזוהר זה מובא הרבה, לגבי תלמידי חכמים, ולגבי אלה שמחדשים חידושים של תורה, שגם להם כתוב שיש להם שכר עצום ביותר. ודבר אחרון
בשוטרה... אז זה לא נוגע לשאלה שלו, השאלה שלו במקומה עומדת. כי הוא דיבר על אותו אותם, הוא דיבר למעשה על, על, על מה שהגמרא אומרת, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בשעות הרבה. והתשובה לשאלה הזאת היא רק שמדובר פה בסוגי נשמות אחרים שצריכים כל מיני דברים, המהלכים אחרים. כי זה הגמרא אומרת שיש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו על אותו עולם, היא אומרת שזה זה בשעה אחת וזה בשעות הרבה, ולכן אי אפשר יהיה לבוא ולהשתמש בזה שיש כמובן שכר גם לאלה שעמלים קשה, זה ברור. אבל זו השאלה עדיין במקום העומדת. זאת אומרת, אם לא מה שאמרנו לו.
כן, ודבר אחרון, נושאות הרב, לגבי אותו בן אדם ששאל לגבי המחבלים, שמחנכים אותם מגיל קטן, פשוט אני הרבה הרבה פעמים חשבתי על הדבר הזה, ואני חושב שהתשובה נמצאת בין היתר, כמובן אני לא קטונתי מהרב, אבל אני ממלא רק את ידיו, איך שאומרים, יש כתוב, כאמר רבי, חביב אדם שנברא בצלם, וכל בן אדם יודע מתי הוא עובר את הצלם האלוקים שהקדוש ברוך הוא ברא בו. כמו שאב יודע מתי הוא כבר מכה את בנו יתר על המידה, כך אני חושב שכל גוי, אפילו האכזר ביותר, הוא כבר עובר צלם. ואנחנו יודעים לדוגמה, הרב הביא את זה הרבה פעמים, שאחת מהסיבות שהתחילו להשתמש בתאי הגזים זה מפני שהנאצים שהיו יורים בקורבנות כבר התחילו לאבד את עצמם ואת השפיות שלהם, וכבר לא יחקי בגלל שהם צריכים להסתכל בפנים של הנרצחים. אז גם הם, הצלם אנוש, כמו שאני חושב המהר"ל אומר בתפארת ישראל, שאפילו גוי יש לו ניצוץ מסוים של סוג של קדושה כזאת, כי הוא סוף כל סוף אדם. כך כל אדם ברגע שהוא מאבד את הצלם שלו, הוא עובר, הוא יודע מתי כבר הוא מגזים.
תודה רבה.
תודה רבה,
תודה, הכל טוב. ערב טוב. ערב טוב.
כן, שלום.
שלום וברכה.
שלום, שלום. אני רציתי לשאול, אני יודע שהרב לא אוהב לדבר לגופה של קבוצה, אבל יש קבוצה שיש להם אלון שנקרא קדושת ציון. סוג של חרדים ציוניים. וכמדומני שהרב כתב שם איזה מאמר לפני שנתיים, לא יודע אם...
אני לא כתבתי שום מאמר, אני לא מכיר את הקבוצה, ולא יודע מי נמצא שם. פשוט צלצלו אליי וביקשו ממני לכתוב מאמר על מדינת הלכה. כתבתי מאמר, לא כתבתי לקבוצה זו ולא לקבוצה אחרת, כתבתי מאמר, הנה, ברגע הזה, יש יצחק עצנלסון, יש לו בספר השירים שהוא כתב לפני השואה, שירים כאלה של נוף ושל טבע, שירים כלילים כאלה. הקטע היפה ביותר בספר הזה זה ההקדמה שלו לספר, שהוא פשוט כותב דברי פרידה מהשירים שלו. הוא אומר, עד עכשיו אתם הייתם שלי, ברגע שאני מוציא אתכם, כבר כל אחד יעשה איתכם מה שהוא רוצה. אז אני אומר, אני כתבתי מאמר, לא מכיר, לא יודע מי הקבוצה, לא מכיר את הקבוצה, ממילא אני לא יכול להביע דעה על שום קבוצה שהיו.
ואיך ההתייחסות ובאופן כללי, לא לגופה של קבוצה. לעצם
הנושא
של...
אם תשאל אותי לגבי פרט זה או אחר, אולי אני אדע. אבל מה אני יכול להגיד על מה?
על נושא של עלייה להר הבית, שכמובן
כל מיני... נושא של עלייה להר הבית, הדברים פשוטים, לא צריכים להותי ולא צ'קמותי. יש את פסק ההלכה של גדולי הפוסקים, וגם של הרבנות הראשית. כך שזה לא שאלה שצריך לשאול אותי, זה שאלה שהתשובה עליה ברורה. כן.
הבנתי,
בסדר,
תודה.
ערב טוב. ערב טוב.
שלום.
שלום, שלום.
שלום וברכה. קודם כל תודה רבה לרב על השיעורים ועל הפרוק. רציתי לשאול, היום פורסם שאחד מראשי המדינה הניח תפילין, בכל אופן בפרנקיה, בצולם, במתועד, ופעם ראשונה שזה מתועד, כאילו, שבשהו מתועד מניח תפילין. עכשיו רציתי לשאול, מה הכוונה שיש כזה דבר קרקף שלא מונח, שלא מניח תפילין? כאילו, מי שלא הניח תפילין אף פעם זה יותר חמור ממי שלא אכל לדוגמה מצא אף פעם?
אני רוצה קודם כל לסייג את הדברים. עד כמה שאני הבנתי, לא מדובר באדם שהניח תפילין פעם ראשונה בחייו. איש לא יודע כמה פעמים הוא הניח תפילין בבר מצווה ושלא בבר מצווה. אני מניח שבבר מצווה הניח תפילין, אבא שלו היה אדם מסורתי, ופעם ראשונה שצולם הניח תפילין. ועשה את זה בכוונה בשביל העניין של התפילין האלה שהוא קיבל מאמו של חלל. דבר שני, הנושא שקרקבת דלומנח תפילין פושעי ישראל בגופו, זה בגלל שתפילין מבטאות את הקשר בין האדם לקדוש ברוך הוא. וכמו שאומרים בתפילה על הזרוע כנגד הלב, ושעבד בזה את אהבות ליבנו לעבודתו יתברך שמו, ועל הראש כנגד המוח, שהנשמה שבמוחים, שאר כחושיה וכוחותיי, כולם יהיו משובדים לעבודתו יתברך שמו, אז מדובר פה במצווה שהיא כלל. ומכמה שהעלית כבר את האירוע הזה, וכמו ששכר שיחה נאה לא מונעים מאדם, אז גם את השכר התמונה הזאת לא נמנע מהאדם ממר נתניהו, שאין שום סיבה לא להגיד את שמו, שהוא האדם שעשה את זה. אז יש לי סיפור מרגש דומה, שבזמנו מצאו פרופסור יגאל ידין, שהיה ארכיאולוג, מן הסתם מוצלח יותר ממה שהיה פוליטיקאי לאחר מכן, ומצאו תפילין במערות בר כוכבה. תפילין הרי עשויות מאור, ולכן תפילין לא נשמרות, האור נאכל. אבל כנראה בתוך, שם הייתה איזה רעידת אדמה ואיזה אבן אטמה את הגלוסקימה הזאת, כך שנהיה, היה שם וקום, והתפילין האלו נשמרו. פרופסור יגאל ידין כתב מאמר, שהוא סיפר, שהוא נסע עם התפילין האלה ברכבת לחיפה, למומחה מיוחד במינו שיכול לפתוח ממצאים עתיקים כאלה בזהירות ובעדינות בלי לפגוע בהם, ונקשה עליו אישה אחת ברכבת ואמר לו, אתה מר ידין שהתפרסם בתקשורת שמצאת תפילין, אני רוצה להגיד לך מר ידין שהבן שלי היה חסיד חב"ד במוצב המזח במלחמת יום הכיפורים, ולפני שהוא נהרג הבקשה האחרונה שלו הייתה מהחברים שלו שם שיניחו תפילין, והחברים מקיימים את זה עד היום. אז כתב פרופסור ידין בדמעות בעיניים, אמרתי לה, תדעי לך, התפילין שהבן שלך דיבר עליהם הם בדיוק אותם תפילין כמו התפילין היה מיוחדות הללו שאני גיליתי, והם נמצאות איתי כאן בתיק. הוא פתח את התיק והראה לה את התפילין. אז יש דברים שאפילו לב של אדם שליבו לא רגיל להתרגש מדברים יהודיים הופך להיות למים.
אני שואל שוב, יש הבדל בין כאילו, בין מי שלא
הניח תפילין לך? זה לא שאלה, זה תשובה. זאת לא שאלה, זה תשובה. הרי זה כתוב בחזל רק על תפילין. ואני ניסיתי לתת הסבר, תעמד את דברי חזל, בגלל שתפילין מבטאות את הקשר. אבל זאת לא שאלה, זאת תשובה, זאת אמירה. אם חזל אמרו את זה על תפילין, ולא אמרו את זה על ציצית, ולא אמרו את זה על אכילת כשר, ולא אמרו את זה אפילו לא על שבת, כנראה שיש... שיש משהו מיוחד בתפילין. על שבת הם אמרו דברים אחרים. הם לא אמרו סתם, לא אמרו ביטויים שונים כדי לגוון. אלא כל ביטוי קשור לדבר שעליו הם אמרו אותו. ברוכים תהיו. ערב טוב.
כן, אני בשידור?
כן, גם אני.
כן, אני מתקשר מחול. רציתי לשאול... אם בן אדם לא מרגיש קשר לקדוש ברוך הוא, והוא לא מרגיש כמו שהוא, בוא נגיד, אם הוא אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה הוא כמו שהוא אומר 1, 2, 3, 4, 5. הוא עושה שקר בעצמו כשהוא אומר ואהבת את השם אלוקיך. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה.
בוא נענה על זה קודם כל. קודם כל זה טעות גדולה מאוד. אני לא יודע מאיפה התחילה האופנה הזאת, שכל הזמן אדם צריך לבדוק את עצמו אם הוא מרגיש קשר, אם הוא מחובר, אם הוא קשור. זה לא כך חינכו אותנו בחינוך הישן. יש את החינוך שאומר שאחרי המעשים נמשכים הלבבות ואי אפשר להפוך את הסדר. אמר לי, היה לי חבר פסיכולוג שבא אליו פעם מישהו, והיה לו כל מיני בעיות של נברוזה. הוא אומר, תגיד, שמע ישראל השם, אלוקינו השם אחד. אז הוא אומר לו, אבל אני לא מאמין. הוא אומר, להאמין זה מלשון להתאמן. אז תתאמן ולהגיד שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. כשהוא אומר, ואהבת את השם אלוקיך, הוא לא עושה שקר בנפשו. אם הוא אומר, אני אוהב את השם אלוקיך, והוא לא אוהב, אז אפשר היה לדון בזה. אבל הוא לא אומר את זה. הוא אומר פסוק. הוא אומר פסוק שניתן בתורה. זה לא שקר, כי הפסוק הזה ניתן בתורה. זה נאמר בלשון גבולית בין ציווי לעתיד. ואהבת זה לא ממש ציווי. זה לא אהוב את השם אלוקיך. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. אתה תגיע לזה. איך והיו הדברים האלה שאנחנו מצווך היום. אם אתה תקיים את המצוות, לפי פרטיהם ודקדוקיהם, אתה תגיע לזה. אפילו אתה לא תרגיש איך אתה מגיע לזה. יש מושג שנקרא עקומת לימודים, שלאט לאט דברים משתנים, ופתאום מוצא את עצמו שונה. ובאמת אהבת השם זה דבר מאוד מאוד קשה. עד כדי כך שהרמב״ם לא שואל ואחי הדרך לניח תפילים, אלא הוא כותב בהלכות יסודי התורה פרק שני, הקהל הגדול הגיבור מנורא מצווה לאהבו, הוא לראה אותו והאחי הדרך לאהבתו. כי בדרך כלל אהבה היא פועל יוצא של נתינה. אם אני נותן, אני אוהב. אבל את הקדוש ברוך הוא קשה לאהוב, קשה לי לתרגל לאהוב בצורה כזאת, כי הרי אם חטאת מה תפעל או מה מידך ייקח. ולכן הרמב״ם שואל אחי הדרך לאהבתו, והוא נותן שיטות. אבל גם לפני שאדם משתמש בשיטות, אין שום סיבה שהוא יעמוד עם יד על הדופק וישאל, אוהב או לא אוהב? מרגיש מחובר או לא מרגיש מחובר? לא. במקום להחזיק את היד על הדופק, שיחזיק את האצבע על המשנה ברורה. וילמד עוד הלכה ועוד הלכה. ויקיים אותם. ולאט לאט זה ממילא יבוא. כשאני הייתי בחור צעיר, והייתי נוסע לישיבה, הייתי בא לבית של דוד שלי, אבא שלי כבר לא היה בחיים, אז דוד שלי מילא את מקומו של אבי, והייתי בא מהישיבה, הייתי נוסע לדוד שלי, הולך לדוד שלי, הוא היה גר על ידינו, הוא היה יהודי מנכבדי העיר נתניה, היה הרבה יותר מבוגר מאבא שלי, ובוודאי הרבה 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 יותר מבוגר ממני, אז הוא אמר לי, היה אומר לי, לרן פלייסיג, וסויף הכובד לא בואי, ותלמד בת מדע, ובסוף הכל יבוא. אותו דבר, מקיימים את המצוות, ולאט לאט זה בא. שאלה שנייה.
אפשר לשאול עוד שאלה?
כן, כן, בבקשה. בבקשה.
סליחה, אני בן לא היה לי אף פעם לא סבא ולא סבתא, וכשהייתי צעיר, התעללו בי. אני לא רוצה להזכיר שמות. איך אני יכול לאהוב אבא שהרס לי את החיים?
אני לא יודע אם יש מצווה לאהוב, אין שום מצווה לאהוב את האבא. יש מצווה לכבד את האבא ולראות אותו. אין מצווה לאהוב אותו.
איך אני יכול לכבד אותו?
זה אתה יכול, כמו שאתה יכול, כמו שאתה יכול להניח תפילין. אז מה זה קשור? מה זה קשור? התורה, ההפך, אז מצוות כיבוד אב, מצוות כיבוד אב, אם אדם מכבד את אביו רק בגלל שהוא אוהב אותו, ספק אם קיים מצוות כיבוד אב והם בשלמות. כי אדם צריך לקיים מצוות בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. לא בגלל שאבא שלו נחמד. אז אני עניתי. לא צריך לתת דוגמאות. אנא, בואו נחסוך את הדוגמאות. אין צריך לתת דוגמאות. אתה שואל שאלה עקרונית שנכונה להרבה מאוד סוגי דוגמאות. איך אני יכול לאהוב מישהו שעשה לי רע? איך אפשר לאהוב את הקדוש ברוך הוא אחרי השואה? שלכאורה עשה לי רע. אלא מה תגיד, לגבי הקדוש ברוך הוא זה רק לכאורה, לגבי האבא זה לא. בסדר, אבל התורה ידעה את זה. התורה לא סיגה את זה. התורה אמרה, צריך לכבד את האבא. יש, כתוב בגמרא שאם מדובר באבא שקשה לאדם לכבד אותו, אז שישמור מרחק. שישמור מרחק. אם מדובר באדם קשה, שקשה לכבד אותו, ויש סכנה שאם הוא יהיה על ידו, אז הוא יעבור על מצוות כיבוד אביהם. אבל המצווה לא מותנית בנתינה הנחמדה שאבא נותן לי.
אבל יש עניין של כבוד. איך אני יכול לכבד?
העניין של כבוד הוא לא קשור לשפה העברית. הגמרא אומרת כיצד מכבדו, לא יישב במקומו ולא ייכנס לדבריו, וכן הלאה, כל מה שכתוב שם בגמרא. מה זה כבוד, מה זה יראה, אני לא זוכר את הפרטים, אבל יש בשולחן ערוך בדיוק מה זה כבוד. לא מדובר פה על כל מיני הרגשות אינטואיטיביות. מדובר פה על פעולות.
אני מאוד מודה לכבוד הרב, תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
שלום וברכה, כבוד רב.
שלום, שלום.
כן, אני במרסף קוביץ מאמרי איקס דמשיכה, אנחנו נמאסם את זה, חסר כברכה, שיצא לו ראיתי, או רחמן, אז יש שני דברים, אני לא צריך עזרה להבין אותם. אחד, פשוט כתוב בשם רב רחמן, הוא אומר ככה, הוא אומר ש... אלו המפיצים כפירו אצלנו הם רודפים ממש על כולנו, כי הם הם הגורמים לכל הבא עלינו כעס הזוגס, ואנחנו יודעים מתי הוא ידבר, והדמים נשפחים מישראל כעס, ייפלו עליהם. זה לא מבין כי אין נבוא, חשבתי שבדברים כאלו אנחנו אמורים כל אחד לדעת לעשות החשבון נפש שלו, לא יודע. והדבר השני, זה בשם החפץ חיים, רק ביחד לא יודע, טוב, בשם החפץ חיים עצמו, שהוא כתב במייסן המלך, הוא כתב שהיבוסקים ברוסיה, מה זה, היהודים שהיו מוסרים, שהם היו ברור, הוא אמר לו רב יוחנן, חפץ חיים הקדוש, שברור לי שהם מזרע עמלק. אז פשוט לא מבין זה, והשאלה באמת, איך להתייחס היום?
אני לא חושב שאפשר לדמות מילתא למילתא בנקודות אלו. יש הבדלים ברורים בין האנשים שעליהם דיברו החפץ חיים והבלחונון לבין האנשים שמנסים להשליך עליהם היום. אמר בזמנו מאיר יערי, המנהיג של מפם, המנהיג של מפם אמר, אנחנו רצינו לגדל דור של אפיקורסים וגידלנו דור של אמרצים. תומי לפיד אמר פעם לידידי המנוח הרב משה גרילק, שניהם כבר אינם בעולם הזה, הוא אמר, תבינו, אנחנו פשוט עמי ארצות, אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו לא יודעים כלום. אז יכול להיות שההתייחסות היא שונה, יש להניח שההתייחסות היא שונה, ולכן אנחנו צריכים לשאול את גדולי דורנו אנו לגבי ההתייחסות, וקשה יהיה מאוד לדמות מילתא למילתא. אפשר לשאול את גדולי דורנו אם אפשר לדמות מילתא למילתא בעניין זה. תודה רבה.
מה, אפשר לשאול
הרב,
שמע
מגדולי
הדור, איך
הייתה התייחסות
לזה היום?
גם אם הייתי שומע, לא קיבלתי סמכות להגיד את זה.
בסדר.
תודה רבה.
תודה רבה.
לילה טוב. ערב טוב.
שלום.
שלום, שלום.
רציתי לשאול, גם לגבי זה שהרב מתייחס, וגם בציבור החרדי, יש יותר התייחסות לעניין השואה יותר מאשר שאר המאורות שקורו לעם ישראל. רציתי לשאול למה, הרי היו מאורות יותר גדולים לכאורה מהשואה, היה מסעות הצלב, היה את גירוש ספרד, למה דווקא התפקדו
בשואה? אתה קובע קביעה חד משמעית, שאין לה לא הרגליים ולא ידיים ולא בסיס. לא היה בהיסטוריה היהודית אירוע כמו החורבן הגדול, וזה לא אני אומר, הרבי מפיאסצנה כותב בהיותו בגטו ורשה בשנת תפשין א', הוא כתב דברי התורה שהוא אמר בכל יום ויום. הוא אומר, אני לא יודע למה אנשים שואלים שאלות, הרי כבר היה לו עולמים בחורבן ביתה, בחורבן ירושלים. הוא לא דיבר על מסע הצלב, זה הוא, גם הוא הבין שזה בכלל לא דומה, אלא בחורבן ביתה, חורבן ירושלים. בשנת תפשין ג' הוא הוסיף שם הערה, מה שכתבתי פה נכון על מה שמתרחש פה עד שלהי תפשין ב', אבל מה שמתרחש בשלהי תפשין ב', כפי מה שלמדתי בתלמודים ובמדרשים ובדברי ימי ישראל, כזה לא היה. מה היה בשלהי תפשין ב'? טרבלינקה התחילה לפעול. מיולי 1942, שזה תמוז תפשין ב', עד אוגוסט 1943, נרצחו בטרבלינקה 870 אלף יהודים שנרצחו פעמיים, פעם אחת כשהם הועלו לרכבות ופעם אחת כשהם הגיעו לטרבלינקה. הרבי מפיאסצנה לא ידע מה זה טרבלינקה, כמו שרוב יהודי גטו ורשה לא ידעו. כל יהודי גטו ורשה לא ידעו חלק מהזמן, ורוב יהודי גטו ורשה לא ידעו כל הזמן. אבל הוא ידע שעושים אקציות ומובילים יהודים לאיזשהו מקום. והפרספקטיבה שלו הייתה מאוד מצומצמת, כי הוא ידע רק מה שקורה בגטו ורשה. כי לא הגיעו מידע מרחוק, על אושוויץ למשל הוא לא שמע בכלל. היום אנחנו יודעים הרבה יותר, אז אפשר לעשות קל וחומר בן בנו של קל וחומר. ב', החפץ חיים, שאלו את החפץ חיים, החפץ חיים דיבר על מלחמת העולם הראשונה, והדברים מופיעים בשני מקומות, מופיעים בלב אליהו על פרשת יתרו, במאמר ראשון בהערה, ומופיעים בהקדמה לספרו של רב שמעון שבב, בית השואבה, כאמור בהקדמה. אחרי מלחמת העולם הראשונה באו וסיפרו לו כמה יהודים נהרגו וכמה צרות היו, אז הוא בחב אמר דוסי גבין הקינדר שפיל, זה היה משחק ילדים לעומת מה שעוד יהיה, והתייחס למלחמת העולם השנייה. אז שאלו אותו, למה יהיו כל כך הרבה צרות לעם ישראל? אז הוא הביא לזה משל. הוא אמר, היה סוחר קטן, סוחר גדול בעיר. הסוחר הקטן היה בא מהעיירה אל העיר, קונה, ואומר לרשום בכרטיס שלו. לפעמים היה משלם, לפעמים היה רושם. עד שיום אחד קורא לו בעל החנות הגדולה ואומר לו, היום לא רק שאתה לא מקבל בהקפה, אלא אתה צריך לשלם את כל הקנייה שלך היום, אלא אתה צריך לשלם גם את כל החוב. שואל אותו, מה קרה? האשראי שלי לא בסדר? הוא אומר, לא, לא, אתה בסדר גמור, אבל עד היום אתה היית ואני הייתי והחנות הייתה מגלגלים. עכשיו אני מחסל את החנות, ולכן אני גובה את כל החוב. אמר החפץ חיים, עכשיו הקדוש הוא במשך כל הגלות, היה עלילה דם פה, וגירוש פה, ורציחה פה, ושחיטה שמה. עכשיו הקדוש הוא מחסל את הגלות, ולכן הכל יהיה ביחד. בשם הגאון מבינה אומרים, כתוב בפסוק, כי חלה גם ילדה ציון את בניה. אומר הגאון מבינה שהגלות והגאולה זה כמו הריון ולידה. במהלך ההיריון יש כאבים, כאבים פה, כאבים שם, לקראת הלידה כל הכאבים באים ביחד. אמר האור החיים הקדוש, וזה אמרתי בשבוע שעבר, בני ישראל לא נשארו עד שער ה-50 במצרים כי הם לא יכלו לעמוד בזה. וזאת בגלל שהם לא היו בני תורה. אבל אחרי מתן תורה הם כבר אחרת, ולקראת אחרית הימים הם יפלו לשער ה-50 ויוכלו לעמוד בזה. אז כך שיש את כל הסיבות, כל המקורות הכי נאמנים ואת כל הסיבות הכי ברורות, חוץ מידיעת העובדות ההיסטוריות, שיש להתמקד בדברים האלה.
תודה רבה כבוד הרב.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב, שלום וברכה. אמרתי לעורך שאני אשאל שאלה בחינוך, אפשר שאלה לגבי נושא של גיוס או ש...
איזה שאלה שאתה רוצה?
בסדר. עשיתי לשאול לגבי הנושא של הגיוס לציבור שלנו. תמיד אני שומע שהגישה היא בעצם שהצבא לא בנוי כאילו לציבור החרדי.
אני מתפלא לך, אתה שמעת את הרב נויר שמדבר על גיוס?
כן.
אז אתה לא שמעת את זה. כי הרב נויר שלא אומר את זה. הוא אומר, נכון, גם אלה שלא לומדים לא יכולים ללכת לצבא כי הצבא לא בנוי, אבל זאת לא הסיבה האמיתית. הסיבה האמיתית זה תורה מגנה ומצלה. אבל מה אתה רוצה לשאול?
אז אני רוצה לשאול, זה לא כל כך הבנתי
את
הנקודה של
לעשות, זאת אומרת,
גם וגם.
מה זה גם וגם?
למה אנחנו לא עושים כאילו גם את העניין של כאילו גם צבא וגם זה, חלק ילמדו עכשיו, חלק ילכו כמו שעושים כאילו הציבור הדתי לאומי.
אני לא מבין למה צריך חיל הים, צריך חיל האוויר, למה שלא יעשה כל אחד גם וגם? ברגע שמבינים שלימוד תורה תורם לא פחות ואף יותר מכל החיל הלוחם כלשונו של הרב קוק, ברגע שמבינים ששבט לוי לא לוחמים ולא נוחלים, ברגע שמבינים שאלף לא מתה, אלף לא מתה, אז זה שירות, בדיוק כמו להיות בבור, בחיל האוויר, על יד המחשבים, זה שירות, ואף אחד לא מבקש מהם שגם יהיה קצת טייס, וגם טבח צריך שגם יבשל קצת חביתות לחיילים. זה דרכה, זה, כך בבנויה האומה וכך בנוי צבא. ואני אגיד לך יותר מזה. שמעתי השבוע כמה רגעים את שיעור שלי, שאמרתי לפני הרבה שנים, שיעור בהלכה, שיעור בסוגיה על הנושא של מלחמת מצווה. כי כולם מביאים את הרמב״ם ולא עומדים אותו בהלכות מלאכים, בלי כסף משנה, בלי לחם משנה, בלי הסוגיה בסוטה, ויש שם בלבול שלם למי שלא לומד את הסוגיה ביסודיות. בפתח השיעור הזה אני... מה?
יש באמת איזה
חומר
ספר שעוסק בדיוק בנושא הזה בעיון?
לא שומע.
אני שואל אם יש באמת איזה...
אני לא מדבר על ספר, אני מדבר על שיעור מוקלט. המאמר על גיוס בני ישיבות נמצא בספר למה הם שונים, אבל שם אין מאמר הלכתי על מלחמת מצווה, זה נושא אחר. כי אנחנו מדברים גם על מלחמת מצווה, מי שתורת אמונותם גם במלחמת מצווה גדולה מאוד לא צריכים ללכת, זה לא קשור בכלל. זה בכלל לא קשור, זה נושא אחר. אבל שם אני מספר בהתחלה שהיה לי פעם איזה מפגש עם איזה רב שאני לא זוכר את שמו, לא אמרתי את שמו בשיעור, עם זקן גדול ועם כיפה סרוגה גדולה, והוא סיכם את הדיון, אומר, החרדים לא הולכים לצבא כי הם לא רוצים לתרום. הם הולכים, הם לומדים בישיבות כי הם לא רוצים לתרום. אמרתי שזה מאוד מעניין, כי כתוב במשנה במסכת סנהדרין, ואני ממש מתייחס למשפט הזה שאותו אדם אמר, לא לכולם, כי אני לא חושב שהרבה יגידו את זה בצורה כזאת. כתוב במשנה במסכת סנהדרין, פרק חלק, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואלו שאין להם חלק, המינים והאפיקורסים, אני לא מבין, אם כל ישראל יש להם חלק, איך יש כאלו שאין להם חלק? אלא אם כן נאמר שאלו שאין להם חלק, אלה המנויים בהמשך, לא יכולים לזכות להיות כלולים בכל ישראל. המינים והאפיקורסים, שואלת מה היחידה מאפיקורס? כגונדה אמר, מה הראנו לרבונון? לדידות אנו, לדידו שאנו. מה תלמידי חכמים עוזרים? הם לומדים בשביל עצמם, הם לא תורמים. צריכים לתרום גם כן משהו אחר. עכשיו, לגבי ישיבות ההסדר, ישיבות ההסדר זה מפעל חשוב מאוד. למה? אמר פרופסור זאב לב לפני הרבה שנים, פרופסור זאב לב המנוח, שאם המדינה מגיעה לידיים, הנהלת המדינה לידיים שלנו, יש לנו את כל הכלים לנהל מדינה על פי ההלכה. יש מפעלים שומרי שבת, יש בתי חולים על פי ההלכה, יש חקלאות על פי ההלכה, והצבא על פי ההלכה זה הישיבות ההסדר. כי בעם ישראל יש מקום רק לישיבות הסדר ולישיבות. אין מקום לצבא בלי לשלב לימוד תורה. הרי כל אחד חייב ללמוד תורה. כל אחד חייב ללמוד תורה. כשבא יהושע, המלאך ליהושע ואמר לו, למה ביטלתם תורה? אומר רשי, שבאותו לילה שעליו הייתה הטענה, הם היו עוסקים במצור. כלומר, התביעה לא הייתה על שבט לוי, התביעה הייתה על, על, על החיילים. שלמה הם לא משלבים תורה עם דרך ארץ, חוץ מזה שיש שבט לוי. אז מאיפה נולד הרעיון הזה? ואני רוצה להגיד לך יותר מזה. אלה שבאים אומרים, למה בחורי ישיבות לא עושים שירות לאומי? זה כבר דבר שאני ממש ממש מתחיל לפקפק ביכולת ההסברה שלנו באופן טוטלי. עד כדי כך דלונו, עד כדי כך לא זכינו שתאמר יציאת מצרים בלילה הזה של הגלות? זה שאנשים לא מבינים שבחור שלומד תורה, תורם לא פחות מאשר טייס של F-16, כמו שכתוב באותה איגרת שציטטתי קודם, אני מבין שקשה להבין את זה. אני עדיין לא מבין מה פתאום הוא מביע דעה, בלי שהוא למד את הדברים שעליהם הוא מביע דעה, אבל אני מבין שקשה להבין את זה. אבל להבין, לא להבין שלימוד תורה תורם יותר מאשר להכין קוס תה לפרופסור בהדסה? את זה לא מבינים?
ובאלף למטה, אלף למטה, זה לא שהתחלפו...
לא שהתחלפו, לא. אני רוצה שתבינו היטב שמדובר פה בעם שיש מיליונים של משתמטים מחובתם לקיים מצוות. הרי כל הרעיון הזה שבאים לבני תורה מתוך גאווה כזאת, יש לנו תביעה עליכם, הם לא מבינים שיש לנו תביעה עליהם פי מאה. נניח שהם חושבים שאנחנו משתמטים ממצווה אחת, הם משתמטים מ-613. 612 יותר מאיתנו. אין שום עניין. אלא אם כן אומרים מה יענו לרבונן. אלא אם כן לא מקבלים את נפש החיים, שאומר שזו אמת בלתי שום ספק כלל, שמה שמחזיק את העולם זה לימוד תורה. הרבה פעמים גם שואלים, שיקחו כמה זקנים, ויגידו תהילים, זקן כמו רב נויר שלי יכול ללמוד, אבל מה פתאום הצעירים שהם בשיא כוחם? כחיצים ביד גיבור, כן בני הנאורים. זה מה שהמלאך בא ליהושע ואמר לו, למה לא למדת מתורה מיד, וילן יהושע, וילן מלמד שלנו בעומקה של ההלכה. אז הוא אומר, הסבא מסלובודקה, של זה הייתה תביעה, על עומקה של ההלכה. דווקא הצעירים. ואת הדברים האלה כותב בסגנון אחר קצת, רבי יצחוק אריאליה, המשגיח של ישיבת מרכז הרב, זכר צדיק לברכה, בספר עיניים למשפט על בבת עד הפחת, הוא מבקש שכן צעירי הצון, שוודאי לא צריכים ללכת לצבא. בסדר.
תודה רבה.
תודה רבה, ואנחנו מסיימים את התוכנית המיוחדת הזאת. תודה לצוות, לפנחס בינדר הטכנאי, לנתי שולמן המפיק, לכל צוות של רדיו קול חי, לכל אלה שהיו איתנו. תודה רבה. והמשך לילה טוב.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי